קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. השבוע פרשת ראה, אנחנו נעסוק בחלק המרכזי, או נתחיל לעסוק בחלק המרכזי של נאומי משה רבינו בספר דברים, ענייני נאום המצוות. בליבו של ספר דברים נמצא נאום המצוות שמתחיל בפרשת ראה וממשיך לפרשת שופטים וממשיך הלאה לפרשת כי תצא, קצת עד פתיחתה של כי תבוא, במושגים של פרקים בערך מפרק י"ב עד פרק כ"ו. זהו הנתח המרכזי בספר וגם הגדול ביותר. וכך יש כבר אמירה משמעותית שבאה לומר שעיקרו של דבר, מעבר לרעיונות ומעבר לדיונים השונים שהם חשובים ביותר ויש להם ערך נכבד, אבל בסופו של דבר מבחן המעשה הוא המבחן הגדול. בסופו של דבר היהדות שואפת לעשייה, ובכך נבחן האדם בטיב עשייתו. ועל כן באמת המצוות השונות הם בעצם במוקד הספר כולו. במלימוד המצוות אנחנו יכולים בהחלט לראות איזה שהם מאפיינים כוללים. עוד לפני שניכנס לפרטי הדברים, בהחלט אפשר לחלק לפי הפרשיות גם פחות או יותר תחומי עיסוק. קודם כל פרשת ראה עוסקת במצוות המופנות ליחיד. פרשת שופטים עוסקת במצוות המופנות לציבור. פרשת כי תצא ותחילת כי תבוא חוזרת שוב לעניינים ש... עוסק בהם היחיד. דברים הללו עוד נחזור להם בהמשך. אם נרצה למצוא נושא מרכזי שמאפיין את המצוות של פרשת ראה, הרי בהחלט אפשר לדבר שזה כנגד עבודה זרה. זהו הנושא המרכזי, הדברים נאמרים בפירוש, גם בפתיח שעוסק בריסוק עבודה זרה כפשוטו, הנושא של המקום אשר יבחר השם, כאנטיתזה לעבודה זרה שמביאים את קורבנותיהם על כל גבר המוות תחת כל עץ רענן. בהמשך שוב מאבק בעבודה זרה שלא נחבור אל הגויים ולא נחבור לתרבותם, כי בכך אנחנו נחסל את קיומנו בארץ הזו. הנושא של הסתה לעבודה זרה, בין אם זה מתבצע על ידי נביא שקר, בין אם זה מתבצע על ידי מסית ומדיח מקרב בני המשפחה או קרוב אליך, ובין אם זה פרשת עיר הנידחת. בהמשך עניין מאכלת אסורים, לפחות לפי הרמב״ם במורה נבוכים, זהו גם כן כנגד הנורמות המקובלות אצל עבודה זרה. ובהמשך אנחנו שומעים על הנושא של עלייה לרגל אל המקום אשר יבחר השם, שהוא גם כן ודאי קשור לנושא של עבודה זרה. אכן היחידה הראשונה של המצוות שעוד נרחיב בהם תכף בפרשת ראה עוסקת במצוות המופנות אל היחיד, ומצוות שעוסקות בנושא של אנטי עבודה זרה. בהמשך, ונאמר את זה באופן כללי, את ההרחבה נעשה בפרשיות הבאות, פרשת שופטים מופנית אל הציבור ועיקרה בעניינים הקשורים לשפיכות דמים, והדברים הללו באים לידי ביטוי בצורה מאוד מעניינת, כפי שעוד נסביר בעזרת השם כשנעסוק בפרשת שופטים. פרשה הבאה, פרשת כי תצא, מופנית שוב אל היחיד, והם מצוות, והם מצוות שקשורות בעיקר בענייני משפחה ועריות. זהו הקו המחבר. כך שאפשר בהחלט לומר שכלל המצוות מופנות הן אל הציבור והן אל היחיד, לסירוגין, הן מופנות גם בתחום של עבודה זרה, גם בעניין של שפיכות דמים וגם בעניין של גילוי עריות ומשפחה. הנה כי כן, אלה שלושת היסודות הגדולים, והלימוד הגדול הוא שמצוות התורה נוגעות לכל הוויית החיים, לכל המציאות, כפי שכבר הזכרנו גם במבוא הרעיוני לנאום המצוות, והמצוות הללו באמת מתמקדות בשלושת הגורמים שעליהם נאמר ירק ועל יבור, שהם יסודיה של התרבות הכנענית. מעבר לכך, אנחנו גם מוצאים בהקשר הזה עניינים שקשורים למצוות שבהם האדם צריך לבנות את מכלול מעשיו, אין בתחום הפרטי, אין בתחום הציבורי, לתתר פנוי מיני. הכל בכל מכל כל. כבר אמר מי שאמר, אף אדם לבד איננו יכול לקיים את כל תרי"ג מצוות. הוא חייב להיות כלול בציבור, והיחס בין היחיד לציבור הוא נושא מרכזי בספר דברים, כי הוא אחד הנושאים שיבואו לידי ביטוי בכניסה לארץ. היחד הזה שכל כך היה פשוט וברור במהלך התקופה של המדבר, ילך והתפוגג עם הפיזור ברחבי הארץ, וכאן באמת תחושת היחיד והיחד לסורגין צריכה לבוא לידי ביטוי. היחיד בתוך היחד. מצד אחד, באמת כל אחד במקומו, בפינתו, אבל אנחנו חלק ממערכת שלמה, והדבר הזה בא לידי ביטוי במערכת המצוות, שיש מצוות שמופנות אל היחיד, ויש מצוות המופנות אל הציבור, יש מצוות למלך, ויש מצוות לפשוטי עם, יש מצוות לכהנים וללוויים, ויש מצוות לישראלים, יש מצוות לעשירים, ויש מצוות לעניים, יש מצוות שנוגעות לאיש, ויש מצוות הנוגעות לאישה, יש מצוות הנוגעות לגר, ויש מצוות שנוגעות לסקטור כזה או אחר, לחקלאי, יש מצוות שקשורות לבנקאי, וכן הלאה וכן הלאה. ללמדך שרק אם כל ישראל, על כל רובדי החברה, על כל רובדי האומה, יקיימו יחד את התורה והמצוות, הרי נגיע לכלל תרי"ג מצוות. אין אדם יחיד שיכול לקיים את כל תרי"ג מצוות, כי יש מצוות שקשורות לעיסוק, ויש למוצא ולסוג, למין האדם וכו' וכו', והדבר הזה בהחלט הוא נושא שיוצר את היחד, התחושה שהשלמות תושג רק בעשייה משותפת. זוהי אמירה חשובה שהיא חלק מן ההתמודדות שספר דברים רוצה להנחיל לעם ישראל לקראת כניסתו לארץ. ואתה נפנה באמת לספר עצמו, לפרשה עצמה, לחלק הראשון של נאום המצוות, שכפי שאמרתי קודם מופנה ליחיד, ובאמת הדבר הזה פותח בנושא מאוד טריוויאלי, הנושא של אוכל. הייתי מצפה שהמצווה הראשונה או העניין הראשון שידון בנאומיו של משה רבנו יהיה אולי הנושא השני דווקא, הנושא של איסור עבודה זרה. לא, אנחנו מוצאים שנושא האוכל תופס מקום מרכזי, וכפי שהחזל קוראים לפרשה הזאת, פרשת בשר תאווה. דהיינו, יש מציאות בארץ ישראל עם הכניסה לארץ ש אנחנו נוכל לאכול גם בשר, ארוחה בשרית, מה שקוראים היום, לשחוט ולאכול ארוחה בשרית. במדבר היינו חייבים להביא את העניין הזה כקורבן שלמים, כך מלמד אותנו רש"י, מחלקת תנאים, אבל בהמשך לספר ויקרא פרק י"ז, ששם באמת מדובר על כך שצריך להביא כל בשר, גם בשר תאווה, כקורבן שלמים. במדבר זה אפשרי, יש נגישות גדולה אל המשכן, אבל במקום אשר יבחר השם, להגיע אליו בארץ ישראל, פעמים זה מרוחק, זה קשה, זאת הכרעה שקשה לעמוד בה, והתורה באמת יורדת לסוף דעתו של אדם, ומאפשרת לאכול בשר תאווה. קודשים חייבים להביא, בין קודשים כאלה, קודשים אחרים, ופה יש באמת פירוט של סוגים שונים, אבל את הקודשים צריך לאכול במקום אשר יבחר השם. בשר תאווה אפשר לאכול גם בבית, בכל מקום. כמובן שגם ביחס אליו יש מצוות שונות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, יש עניינים של דם, של שחיטה, של הכשרה, יש פה עניינים שונים שהכתוב מזכיר לנו, ואנחנו בהחלט חייבים להיות ערים לכלל המצוות. אבל מדברים פה על אכילה. לא במקרה המילה אכול, השורש אכול, מופיע פה פעמים הרבה כמילה מנחה. כל הזמן הוא חוזר, כן, את העניין של, כן, רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר, התמה והטהור יאכלנו, רק אדם לא תאכלו, לא תוכל לאכול בשעריך, כיף לי השם אלוהיך תאכלנו במקום אשר יבחר, ובהמשך כי ירחיב השם אליך את גבולך כאשר יבר, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, תאכל בשר, כן, וזרחת מצווה שאתה רק, ואכלת בשעריך, הכשר יאכל את עצמי ותאייל, כן, תאכלנו, אתה מבטור יחדיו, יאכלנו, רק לבלתי חזק לבלתי אכול את אדם, ולא, כי אדם הוא נפש ולא תאכל הנפש עם הבשר, לא תאכלנו על הארץ, תשפחנו כמיים, לא תאכלנו למען יטב לך ולבניך, וכן הלאה וכן הלאה. השורש של אכילה חוזר פה הרבה. ואכן, הדבר הזה מבטא דבר מאוד פשוט. המצוות מתחילות בדברים הטריוויאליים הבסיסיים ביותר של האדם. אוכל. מה נעשה? אנחנו צריכים לתדלק. אנחנו צריכים לאכול, ובלי זה אנחנו לא יכולים להתקיים. התורה לא התפליגה בשלב הראשון לדברים מרוממים ונשגבים של אידיאולוגיות כבדות. התורה התחילה עם הדבר הכל כך בסיסי, לאכול. צריך לדעת לאכול, צריך לדעת איך אוכלים. זאת בעצם האמירה הפותחת. ועוד נחזור לזה גם בהמשך, במאכלות אסורים, בהמשכה של הפרשה. מה כן אוכלים ומה לא אוכלים. כי בתים אתם להשם אלוהיכם, ואנחנו בחר השם אליך להיות לעם סגולה מכל עמים אשר על פני האדמה. כך פותחת הפרשה בהמשך, פרשת מאכלות אסורים, והיא גם מסיימת את העניין הזה, לא תאכלו כל נבלה, לגר שמשך תתנה ואכלה, ומכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך. ובכן, עם קדוש לשם אלוהיך זה הפתיח, זהו עם סגולה, והוא פותח וסוגר את פרשת המחלות האסורות. זאת בעצם הנקודה המהותית והמרכזית, אכילה. אכן, יש הלכות לאכילה, ואנחנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא מתחבר ומתקשר גם בעניינים הפשוטים ביותר, החומריים ביותר, האנושיים ביותר. הקדוש ברוך הוא, אנחנו בוקים אותו גם בדרך שבה אנחנו אוכלים, ויש מצוות בקטע הזה. בצד זה, ושזור, הדברים שזורים, יש לנו גם מצוות הנוגעות לעניינים של עבודה זרה. כבר הזכרנו שכל הזמן גם בענייני אכילה, אז יש פה כל הזמן מסייגים אותנו, שלא נאכל כפי שאוכלים הנוכרים, כפי שהם אוכלים, הם אוכלים דם, והשחיטה שלהם, או המתת הבהמה מתבצעת בדרך אחרת. יש לנו דרכים כיצד לאכול, והם שונים מאלה ש... אומות העולם נוהגות בו. אנחנו עם סגולה גם בעניין הזה, אנחנו מיוחדים גם בצורת אכילתנו, בדרך אכילתנו, ואנחנו באמת, ענייני הקשרות הם עניינים שיצרו חיץ, ובמכוון יצרו חיץ בין עם ישראל ואומות העולם, ואנחנו בהחלט לא מתחברים איתם בקטע הזה. יש חיץ שנועד בדיוק לשמור על הקו המבדיל. מצד שני, אנחנו גם עוברים לחלק האחר. החלק האחר הוא האידיאולוגי של עבודה זרה. הנושא של עבודה זרה הוא נושא שמשה רבנו, כפי שהזכרנו, מזכיר אותו בכל זמן ובכל הקשר. הוא חוזר עליו חזור והדגש לאורך הספר, כי הוא באמת הסכנה הגדולה שעלולה להמית אסון על קיומה של האומה בארצה. וכיוון שכך, משה רבנו מזכיר את העניין הזה שוב ושוב, ללא הפוגה. והנושא של עבודה זרה, כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהם, כי גם את בניהם ובנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. וזה באמת, זאת באמת הנקודה החשובה שבא לידי ביטוי גם בהקשר שלנו. והאופציה של עבודה זרה היא קיימת. יכול לבוא אדם שיתקיד עצמו כנביא כביכול, ויבוא בשם השם לומר שהוא ציווה אותנו לעבוד עבודה זרה. כבר מלמד אותנו התורה, אין מצב כזה. והכתוב מנסח את זה בצורה מאוד ברורה ומאוד החלטית. אין מצב כזה שקדוש ברוך הוא יצווה לנו לעבוד עבודה זרה אפילו לשעה קלה. אין מצב שבו תהיה אופציה כזו. וזאת בדיוק הסיבה מדוע אנחנו לא צריכים לערוך לאותו איש איזה שהם מבחנים, איזה שהם מבדקים, כי הנביא אשר דיבר שרה, מות יומת וביארת הרע מקיר בך. מעניין הכתוב איך הוא מנסח אותו. כן? הנה מה הוא אומר, נלכה אחרי אלוהים אחרים. הוא לא מסתפק במירה הזאת, אלא הוא מוסיף להם יד, אשר לא ידעתם ונעובדם. במילים אחרות, זה אלוהים שאתה לא מכיר אותם. לעומת, יש את השם אלוהיכם. אחרי השם אלוהיכם, תלכו, ואותו תיראו, ואת מצב תשמרו, וכולו תשמעו, ואותו תבוא. למה? כי דיבר שרה על השם אלוהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, והפודחה מבית עבדים להדיחה מדרך שתבחה השם אלוהיך ללכת בה. במילים אחרות, אנחנו מדברים פה על אלוהיך שהוציא אותך מארץ מצרים, אתה מכיר אותו, לעומת אלוהים אשר לא ידעת. כך גם בהמשך, כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או ביתך או אשת חיקך או ריחה אשר כנפשך בסתר למור נלכה ונבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת. מצד שני, יש לך לסכול אותו בברים, למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוהיך, מי הוא המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. זה אלוהיך שאתה מכיר. אתה יודע בדיוק מי הוא. זה לא איזה צורך להאמין במשהו שאף פעם לא פגשת בו. זה לא אלוהים שברא את העולם, ואתה לא היית אז, אתה לא זוכר. זה האלוהים שאתה ראית, זה האלוהים שאתה הכרת. לעומת אלוהים אשר לא ידעת. הנה דוגמה של שני אנשים, אחד שמנצל את סמכותו כנביא, למרות שהוא איננו נביא, הוא שקרן, אבל הוא מנצל את הסמכותיות שיש לנביא בקרב עם ישראל כדי לנסות להפוך את הקערה על פיה. והתורה אומרת לנו באופן קטגורי, אין צורך להקשיב לאנשים הללו. אין מצב תיאורטי שהקדוש ברוך הוא יסכים ואו יורה לנביא לומר למישהו ללכת לעבוד עבודה זרה. אם הוא יאמר, אין לך ספק, אין צורך לערוך מבדקים, האיש ההוא יומת, כי דיבר שרה על השם אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים. אותו דבר, הניסיון ללחות פסיכולוגית על ידי קרוב משפחה, בין אם זה בן משפחה עם קרבה דם, ובין אם זה רעך אשר כנפשך, והוא מנסה להסיט אותך לעבוד עבודה זרה. זאת סיטואציה קשה. קודם כל הוא מנסה להשתמש בהשפעה הסמכותית שיש לו מכוח קרבה דם. מעבר לכך, יש כאן גם איזושהי סיטואציה קשה, מסובכת, שבה אתה צריך להעיד כנגדו. אתה צריך להעיד כנגדו, לא לחסות עליו, לא תחמול, לא תחסה עליו, לא תחוס עינך עליו, ידך תהיה בו בראשונה להמיתו. בית סיטואציה לא פשוטה, ללכת לדווח לסנדרין, על אחיך, להעיד נגדו בנימך, או בנך, או ביתך, או אשת חיקך. סיטואציה מאוד קשה. אבל התורה לא נותנת הנחות בדברים הללו. והדבר הזה, עם כל הקושי שבו, לא מאפשר לך להעלים עין. אתה חייב ללכת ולבצע את כל הדברים הקשים הללו, ויותר מכך, וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. אין פשרות עם עבודה זרה. ומי שינסה לנצל את הסמכותיות הנובעת מקרבת המשפחה, לא לאפשר לו לעשות כדבר הזה. הגורם השלישי זה לחץ כתוצאה מדעת קהל. כל העיר, אנשי בליעל, כמובן שהם לא מוצגים את עצמם ככאלה, הולכים לעבוד עבודה זרה. וזאת עיר הנידחת. נכון שלימדו אותנו חז"ל שזאת מציאות תיאורטית, אבל יש מצב שבו העיר כולה יוצאת לעבודה זרה. ואיזה מין סיטואציה של אל תפרוש מן הציבור, איזושהי סיטואציה שמה, אני לא ילך עם כולם, כולם הולכים לעבוד עבודה זרה. המציאות הזאת שכולם הולכים לעבוד עבודה זרה, היא בעצם לחץ פסיכולוגי מסוג אחר. דעת הרוב, כולם נוערים ואתה לא תהיה יוצא דופן. נכון שזה סוג אחר של לחץ, אבל בעצם המכנה המשותף של שלושת האירועים הללו, זאת הסתה לעבוד עבודה זרה, אחד מכוח סמכותו כנביא כביכול, אחד מכוח היותו קרוב משפחה או ידיד קרוב וידיד נפש, ובאיזשהו מקום הניצול הוא של הקרבה האנושית, והאופציה השלישית היא זה דעת הקהל, כולם עובדים ואתה אל תפרוש מן הציבור. וגם פה התורה אומרת לנו, כן, שישבי עירם אמרו למור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ושוב, הליכה אל אלוהים אחרים שלא ידעת ולא הכרת, לעומת השם אלוקיך שהוציאך מארץ מצרים, שאתה יודע בדיוק על מה מדובר, אין סיבה. אם הייתי קורא למישהו והייתי אומר לו, תשמע, תקשיב את הפסוקים הבאים, הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, החרם אותה ואת כל אשר בא, ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפתה ואש, ואת העיר ואת כל שללה כליל השם אלוהיך, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד, לא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב השם בחלון אפו, וכן הלאה. וכן, היית שומע את הדברים הללו, היית חושב, על מי מדובר? להקות את כולם לפי חרב, לא להשאיר כלום, לא להשאיר אבן על אבן, לשרוף את כל השלה, לא לקחת כלום, הכל תל עולם, לא תיבנה. היית בוודאי אומר שמדובר פה על עמי כנען, ולא היא. זאת ההתנסחות שהתורה הולכת ואומרת לנו על יהודים, בקרבך. יש פה אמירה נוקבת מאוד. אנחנו איננו לוחמים באנשים, אנחנו לוחמים ברעיון מעוות ופסול. בעבודה זרה הוא רעיון פסול שהוא נותן לגיטימציה לכל פשע, לכל שחיתות. אנשים שנותנים לגיטימציה לכל פשע, לכל שחיתות, אי אפשר לדור איתם בכפיפה אחת. מול אנשים שמבטלים צלם אנוש, יש מלחמת חורמה ללא פשרות. זאת בעצם המשמעות המעשית של פרשת עיר הנידחת, והיא בעצם נכונה ואומרת אמירה מאוד חשובה, כי אנחנו לא עושים הנחות ליהודים שמתנהגים לפי נורמות של עבודה זרה. יש לנו מלחמת חורמה בעבודה זרה, ואיננו מבדילים בין אנשים שעובדים את השם, יהודים, ובין אם זה נוכרים. כל מי שאיננו עובד את השם, אחת דתו בהקשר הזה. ומי שמתקן דרכו, אז לא משנה כרגע מניין הוא בא, והוא יכול להשתלב בעם ישראל. זאת אומרת שאנחנו לא לוחמים באנשים, אנחנו לוחמים ברעיון מעוות שיכול לתת לגיטימציה לכל השחתה שהיא, כולל שפיכות דמים נורא, כולל עיוותים קשים אחרים. זאת בעצם המציאות של עיר הנידחת. הנה שוב עניינים של עבודה זרה. ולאחר מכן כבר הזכרנו את פרשת מאכלות אסורים. גם פרשת מאכלות אסורים נוגעת לכניסה לארץ. למה העריכה התורה ופתחה בעניינים של המקום אשר יבחר השם ופתחה בעניינים של נגד עבודה זרה? זה ברור. הכניסה לארץ תפגיש עם התרבות הכנענית ותיצור ריחוק מקום מן המקום אשר יבחר השם, ויש צורך לדאוג לכך שלא יאמצו את הנורמות של עובדי עבודה זרה על כל גבעה רמה ותחת כל עץ רענן לעבוד את אלוהיהם. אז אלה הם שינויים הנובעים מן המציאות הזאת. דרך אגב, אלה הנחיות חדשות. לא מצאנו כדוגמתם בחומשים קודמים. ההליכה אל המקום אשר יבחר השם, במובן הזה של הפירוט הגדול, לאחר מכן הקטע של המסיתים לעבוד עבודה זרה. באמת, כאן לקראת הכניסה לארץ, הדברים הופכים להיות רלוונטיים, והתורה בעצם מביאה אותם כאן לפני העם לראשונה. מעבר לכך, גם הנושא של מחלות אסורות. אלא שמחלות אסורות כבר נאמרה באריכות גדולה בספר ויקרא, כאשר בספר ויקרא בפרק י' א', בפרשת שמיני, אנחנו מוצאים את ענייני מחלות אסורים. ושם הם ביתר אריכות. התשובה היא מאוד פשוטה. שם הדברים מופנים לכהנים, כחלק מלימוד הלכות תומה וטהרה. והבהמה והחיה המותרים באכילה הם בעצם איזשהו מרכיב ביחס לענייני תומה וטהרה, ובשל כך הדברים הובאו שם. הם הובאו בפירוט הרבה יותר גדול, והם התייחסו גם לכל מיני עניינים שפה מושמטו לגמרי. כי למשל, כל הנושא של החרגולים ושל השרצים וכו' וכו', פה מדברים אך ורק, כמו שרש"י אומר, דיבר הכתוב בהווה. באותם בעלי חיים שקשורים לבהמות, שמסתובבים ומצויים ונגישים, והדגים והעופות. לא נכנסו לדברים שהם פחות מצויים. הצורך ללמד את העם שוב, באופן סלקטיבי, בצורה תמציתית, את ההלכות הקשורות לדברים המצויים בארץ, כדי ללמד אותם מה מותר להם לאכול ומה אסור להם לאכול. עד כה, כשהם אכלו מן, לא היה להם כל כך הרבה בעיות. וגם אם הייתה להם איזושהי קושייה מסיבה כזו או אחרת, גם בשר היה להם כידוע, מהבהמות שהם לקחו ממצרים, מקנה רב היה לבני ראובן, אבל גם לאחרים היה מקנה, אולי לא כל כך רב, היה מה לאכול, אבל גם אם נוצרה שאלה כזו או אחרת, אפשר היה לגשת, וזו הייתה נגישות גדולה למשה, לאהרון, לכהנים, לשאול ולברר את ההלכה. מאידך, כאשר עם ישראל יהיה פזור בכל חלקי הארץ, הוא מאוד יתקשה ללכת ולהוביל את העקרונות שעל פי מותר לברור את האוכל. פה בעצם נותנים איזשהו תקציר של כל הדברים המותרים והאסורים מן הדברים המצויים, לא בדברים הנדירים. הם לא צריכים להתמחות בחרגולים, אין פה כך הרבה, גם לא מתעסקים וגם לא אוכלים אותם. הביאו את הדברים שהם שימושיים. המבט הוא מבט מעשי. אנחנו הולכים להיכנס אל הארץ, ואנחנו חייבים להיות ערוכים לקראת המציאות הזאת. ושוב חזרנו לענייני האכילה. אם אנחנו ממשיכים בענייני האכילה ובענייני רכוש. נושא מאוד מאוד חשוב. שהרי במדבר האנשים לא החזיקו רכוש, הם לא היו רכושנים. בכניסה לארץ באמת יתחילו ליצור, יתחילו לזרוע לטעת, יתחילו לעשות פעולות שהן גם נושאות אופי כלכלי. ובאופן טבעי יש אנשים יותר מוכשרים ופחות מוכשרים, ויש יותר זריזים ופחות זריזים, יותר משקיעים ופחות משקיעים, יש כאלה שקיבלו קרקע טובה יותר, עם מקורות מים עשירים יותר, במיקום טוב יותר. באופן טבעי ההבדלים הללו ייצרו גם פערים כלכליים חברתיים. זה דרכו של עולם, זאת המציאות הקיימת. וכיוון שכך, יש צורך לתת לעם איזשהם הנחיות ביחס לרכושנות. והתורה מלמדת לנו פה לימוד מאוד גדול, ומלמד אותנו שאנחנו צריכים להפריש מן הברכה אשר ברכך השם אלוהיך. כך קורא הכתוב לרכוש, זאת ברכת השם. האדם שזוכה בברכת שמיים, כי יברכך השם אלוהיך. אנחנו צריכים לאסר, בין אם זה מעשר ראשון, בין אם זה מעשר שני, ובין אם זה מתנות עניים, ובין אם זה שמיטה, ואם זה צדקה, יש פה גם דירוג. הוא פותח באסר, תאסר את כל תבואת זרחה יוצא שדה שנה שנה. דיינו, מעשר שני שעולה לירושלים, וחלטה לפני השם אלוהיך במקום אשר יבחר. זה יש בשנה הראשונה, ובשנייה, וברביעית, ובחמישית. בשנה השלישית והשישית יש עניינים שקשורים למעשר אני. לכן זה הקטע הבא, מקצה שלוש שנים. יש לנו פה גם כן את הנושא של הצורך גם לעשות ניקוי שטח. את כל החובות שצברת חייבים להעביר, כל אחד לפי עניינו. ללוי, זה מעשר ראשון, אם זה לגר, יתום ואלמנה, זה מעשר אני. פעם בשבע שנים יש שמיטת כספים. והצורך לתת הענקה לעבד שמשתחרר, והצורך לתת צדקה מוחלטת לאביון, באחד אחריך, באחד שעריך, הם בעצם מצוות שאומרות לך, ידידי היקר, אתה חייב לראות בכל אלה, כי יברך יברכך השם. כל הזמן הוא מדגיש, וסבהו למען יברכך השם אלוהיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. הכל ברכת השם למעשה ידיך. הרכוש הוא איננו דברים שאתה יצרת. נכון שהשקעת, השתדלת, חשבת, אבל ההצלחה היא מאת השם. וזה דבר מובן בשכל, כי לפעמים אנשים משקיעים ואנשים עובדים והם זריזים וכו', והכל חלילה עולה על סרטון, שזה הולך לאבדון. יש גם מצבים כאלה. האדם צריך להסתכל במשקפיים של השם, ארץ ומלואה, בחזקת. יש לנו דברים שאנחנו מחזיקים אותם. זה בחזקתנו. אנחנו אבל איננו בעלי העניין. וכיוון שכך אנחנו מצטווים להפריש לגר, ליתום, לאלמנה, לעני, ללוי, לכל מי שאין לו. וזה בדיוק הלימוד הגדול ביחס לרכוש, שעם ישראל עומד להתעסק עם ענייני רכוש, והוא יהיה חייב להפריש. והוא יודע, הקדוש ברוך הוא, שכסף זה נושא רגיש, ולכן יש דברים שאתה תאכל בירושלים. זה בדרך כלל מעשר שני. פעם בשלוש שנים מעשר אני, פעם בשבע שנים שמיטה. זאת אומרת, להיפרד מן הכסף בהדרגה, לא בפעם אחת, זה מסובך להיפרד מן הכסף, זה כבר רגיש. וכך גם בקטע של המועדים. הוא לא מביא את כל המועדים, הוא מתייחס אך ורק לשלושה רגלים. הוא מתייחס לשלושה רגלים, כי בשלושה רגלים יש משהו שמתחדש בארץ. קודם כל, התאריכים שמדובר בהם, התאריכים הם תאריכים שנוגעים לעניינים חקלאיים. קודם כל שמור את חודש האביב, ובהמשך מדברים איתנו מאחל חרמש בקמה, ואחר כך מדברים איתנו על חג האסיף. אין פה תאריכים כמו שהכרנו בחומשים הקודמים של בכך וכך לחודש הזה, יש פה תאריכים חקלאיים. כי על החקלאות ועל התאריכים החקלאיים שייך לדבר בהקשר לארץ. במדבר הדברים האלה חסרי משמעות. שם אפשר לדבר ב-15 לחודש השביעי או כל תאריך אחר לפי בהתאם לעניין. פה מדברים על תאריכים חקלאיים שקשורים לארץ. מריחים את ארץ ישראל באוויר ולקראת הכניסה לארץ. ועוד דבר, פה אנחנו צריכים לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה. אנחנו צריכים, את קורבן פסח חייבים לעשות במקום אשר יבחר השם. אין מצב שבו אנחנו לא נגיע למקום אשר יבחר השם. גם בחג הסוכות כשאנחנו מביאים שפע אנחנו צריכים להביא את ה, כן, את ה, מן השפע הזה להפריש לטובת העניים. וגם בחג הביקורים אנחנו צריכים לתת ממה שהקדוש ברוך הוא ברך אותנו, וגם פה הכתוב מדגיש את כל הנתינות הללו. במילים אחרות, אנחנו נמצאים במציאות שבה יש רכוש, וצריך לדעת שהרכוש הוא מאת השם, וצריך לדעת שאת הרכוש הזה חולקים עם אלה שאין להם. זהו לימוד גדול שעם ישראל צריך ללמוד. ובחגים שיש בהם שוני של עלייה לרגל, לחוש את היחד, לחוש את העובדה שאנחנו חלק מעם ישראל, זוהי נקודה מאוד חשובה, זו נקודה מאוד מהותית, והיא באמת עומדת ביסוד הדברים. נסיים בעובדה שהמצווה האחרונה, שחותמת את פרשת ראה, שהיא החטיבה הראשונה של נאום המצוות, מסתיימת במצוות עלייה לרגל. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם אלוהיך מהמקום אשר יבחר, בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות. מוריי ורבותיי, הקטע של חג הסוכות וחג השבועות וחג הפסח, אנחנו צריכים לעלות אל הקדוש ברוך הוא למקום אשר יבחר השם, חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות, כי זהו הציבור כולו נקרא לעלות יחד לרגל. נכון שהמצווה על כל יחיד ויחיד לעלות 3 פעמים בשנה, אבל הוא עולה בשעה שכולם עולים. אין מצווה לבוא ולדפוק כרטיס 3 פעמים בירושלים, להגיד הייתי פה בזמנך החופשי. יש מצווה לעלות בעיתוי שהאומה כולה עולה. זהו היחיד בתוך היחד. באמת בנקודת המעבר ממצוות המופנות היחיד אל מצוות הציבור, מתייצבת מצוות עלייה לרגל, שממחישה בצורה בלתי רגילה את השילוב הזה. מצווה מופנית אל היחיד, אבל היא מתבצעת ביחד עם כל ישראל.